זה עתה ספרנו 49 ימים, מנינו את היום האחרון, התכוננו 49 ימים לקראת היום הגדול, יום חג השבועות, יום מתן תורה. יום שקיבלנו את כל התורה כולה, מדבר השם את כל הדברים האלה. את הכל שמענו במעמד הר סיני במתן תורה. לא רק ספרנו וקיימנו את מצווה ספירת העומר, וברוך השם זכינו לקיים אותה בשלימות, אלא התכוננו והמתנו וחיכינו ושמרנו לקראת היום הגדול הזה, יום העצרת, הסיום כאילו של מחג הפסח ועד היום הזה, זה מין חול המועד ארוך, ועכשיו הסיום והשיא של אותה התרוממות, שאנחנו מתקדמים לקראת ההתרוממות הגדולה של הזיכרון, של ההתחברות אל מעמד הר סיני. אני חושב שאנחנו צריכים אולי להדגיש מחדש את ענייננו, את הדרך המיוחדת שלנו דווקא עכשיו, מהתקרבות ליום חג השבועות. אולי אני אפתח באיזה סיפור. בשנים הראשונות של היישוב, ממש בשנים הראשונות ביותר, הופיע כאן איזה אברך ממאה שערים, נדמה לי מחסידי רב הרל"ח, והוא אמר שהוא רוצה להצטרף ליישוב. אברך צעיר, נשוי, שני ילדים. שאלתי אותו, מה ראית ככה שאתה רוצה להצטרף ליישוב שלנו? הוא אומר, אני בדקתי ובחנתי את השקפות עולם שאני גדלתי בהם, וגם את הדרך הזאת של השקפת הרב קרוק והציונות הדתית, ובאתי לידי מסקנה שהיא יותר נכונה, ואני פשוט רוצה להצטרף לדרך הזאת. שאלתי אותו, אתה יודע שאנחנו כאן מקפידים ביותר מצוות, ואם אתה, הכוונה שלך עכשיו שאתה חושב שציונות הדתית, פירושו של דבר, פחות הקפדה, יותר גמישות, יותר ויתורים, אז אתה פשוט טועה, אתה לא הגעת למקום הנכון. אנחנו, מלבד כל המצוות שאתה עד עכשיו היית רגיל, בחוג שהיית בו, לקיים, אנחנו מקיימים עוד כמה מצוות מרכזיות וחשובות, ואת המצוות שאתה תמיד התרגלת לקיים, אנחנו מקיימים בהידור לא פחות, ומשתדלים אפילו ביותר. בכל המובנים. הדרך של הרב היא לא דרך של מין פשרה כזאת. אולי אתה חושב לעצמך שאולי הדרך הזאת היא פשרה, כי יש עוד השקפות ועוד דברים, גם דתיים וגם לאומיים, וגם פתוחים ללימודים של חול וכדומה, אז פירושו של דבר ש... ממעטים בתורה כדי גם לעשות דברים אחרים. בשום אופן לא, אתה טועה. ואם אתה רוצה לבוא מתוך תפיסת עולם כזאת ומתוך קרש קפיצה להתרחק עוד יותר, לא נרשה לך, זה לא המקום המתאים. הוא אמר, לא, אני לא מתכוון לרדת, אני מתכוון שהדרך הזאת נראית לי יותר נכונה, ואני, זה אני מתכוון ברצינות. אנחנו קיבלנו אותו, היה פה איזו תקופה, אחר כך מסיבות משפחתיות הוא לא המשיך. יש כאלה שמתשתשים את ההסתכלות, שחושבים שדרך של הרב, ההסתכלות הגדולה, הענקית הזאת, היא שמרחיבה כאילו מעבר לגבולות התורה, יש עוד תחומים נוספים, וזה כאילו מין פשרה כזאת, מין ויתור, חס וחלילה. המגמה של הדרך שלנו היא דרך של שלימות, של לקיים הכל, כל פרט וכל הלכה בהידור, ולא לחפש את הקולות. מחפשים את הקולות אנשים שיש להם קשיים, אבל זה בכל חלקי ציבור, אבל זה לא לא אידיאולוגיה. אדרבה, לחפש את הדרך איך להדר בכל מצווה, להיזהר מכל איסור, להדר בכל מצווה, לעשות אותה בצורה יותר שלימה, בין בתפילה, בין בשמירת שבת, בין בכל אורח חיים, בין בין אדם לחברו, בין בין אדם למקום, בכל התחומים. חושן משפט ואבן העזר ויורדיה, כל תחומי התורה. ואין בינינו לבין דעות אחרות, לבין דרכים אחרות, בינינו בזה חילוקי דעות, בדבר השאיפה לשלמות. ואנחנו, כמובן, רואים את התקופה הזאת כתקופה של תהליך של גאולה, שאחרים לא רואים, וזה מחייב עוד יותר לשם, להדר ולקיים את המצוות ולשקוד על התורה, בגלל הגדלות הזאת המיוחדת של התקופה. אנחנו רואים את החשיבות של שמירת קשר עם כל עם ישראל, ושכולם קדושים, ושכולם יש בהם סגולה, גם אנשים שבמשברים רוחניים, שבנפילות רוחניות, ואנחנו רואים את זה מתוך עוצמה, מתוך שאנחנו לא מפחדים מהקשר הזה שהוא ישפיע עלינו, לא מפני שאנחנו מעוניינים בקשר הזה, ופירושו של דבר שאנחנו מוכנים לוויתורים, שהרי אנחנו מתקשרים עם אנשים שרחוקים משמירת תורה ומצוות. חס וחלילה, מתוך העוצמה הפנימית והביטחון הפנימי, בגודל האמונה, אנחנו יכולים לנסות להיות מחוברים לכל ישראל, ולא נרד מבחינה רוחנית בשום פנים ואופן. זה לא או-או. זה מי שמתקרב, מי שמקרב רחוקים, ומי ששומר קשר ורואה את המעלה של כל אחד ואחד מישראל, פירושו של דבר שהוא חייב לוותר על זהירות במצוות, מפני שאחרים לא מקיימים, ואנחנו בקשר איתם. לא. אנחנו יודעים את החומרה של עזיבת המצוות, אנחנו מזועזעים מזה, אבל אנחנו יודעים שבכל אדם שעזב את התורה ומצוות, זה יש נקודה פנימית שאנחנו רוצים שהיא תהיה מוארת, ושבחזרה הוא יחזור בחזרה בתשובה, ואנחנו מיוצמה ומביטחון פנימי שומרים על הקשר. ומה שאחרים אולי לא עושים מאותה סיבה, מחוסר הביטחון שאפשר לשמור קשר ולשמור על הגובה הרוחני ושלמות. ומאותו הביטחון הולך הרב ורואה את היכולת להכיל בתוכנו התרחבות של לימודים נוספים, שזה לא צריכים להתנתק מכל דבר, מכל הופעה רוחנית, לא של חול, כן? אלא להפך, לגייס את הכל לגדולת עבודת השם, לגדולת האמונה. לא לפחד מהמדעים, לא לפחד מההתפתחות, לא לפחד מהתנועות החדשות שקמות. לקחת מכל תנועה את המעלה שלה, את הנקודה הפנימית שלה, ולהשתמש בה לטובה. לא לפחד מהחופש. לקחת את החופש ולהשתמש בו, לא אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. כלומר, החופש עניינו לפתח כוחות פנימיים של עבודת השם. כלומר, כל גל שאנחנו פוגשים, לא לחסום את עצמנו בפני הגל הזה, מחשש פן שם היבולל לשמירת התורה ומצוות, אלא להתרומם עליו, ולראות מה אפשר לקחת ממנו לטובה. זה ההבדל. אבל לא, חס וחלילה, הגישה הזאת היא מתוך איזו ותרנות על איזושהי דקדוק בהלכה, על זה שמירת מצוות, על זה שיקר לנו שמירת כל המצוות, הקשר עם עוזבי תורה, הוא לא מפני שאנחנו לא יקר לנו המצוות, אלא להפך, מפני שאנחנו יודעים שצריכים לשאוף שכולם יקיימו את המצוות, וצריכים, ועם ישראל הוא עם אחד, ואם יש חלק אחד שלא שומר מצוות, אנחנו חלק מזה. עם הגישה הזאת אנחנו ניגשים לחג השבועות, חג מתן תורה, כאיש אחד בלב אחד. אני אומר את הדברים האלה מפני שבאמת בתוך הציבור שנקרא הציונות הדתית, יש גם גוונים אחרים. אבל זה לא אנחנו. יש גם כאלה שאידיאולוגית הם לא מבית מדרשו של הרב, אבל אנשים אחרים, אידיאולוגית הם פחות אולי רואים את השלימות, את השאיפה השלימה הזאת של עידור ודקדוק בקלה כבחמורה, והם לא שומרים על הגובה בשלימותו. אבל ואנחנו, כמו שאנחנו קשורים עם כל חלקי העם, אנחנו גם קשורים עם כל חלקי הציונות הדתית, בכל זאת יותר שומרת מצוות מהרחוקים, ולכל אחד יש את המעלות שלו, וכל אחד יש את הדברים שהוא צריך לתקן. יש כאלה שצריכים לתקן בתחום אהבת ארץ ישראל ואהבת הבריות, ויש כאלה שצריכים לתקן בתחום החיזוק, בחינוך מעורב וכדומה. יש כל חוג, יש לו מעלות מסוימות, ויש לו במעלה דברים שגם תמיד יכול להשתפר ולתקן, וגם אנחנו צריכים כל הזמן להתקן ולהשתפר. קראנו היום את פרשת נשא. בדרך כלל קוראים את פרשת נשא לאחר חג השבועות, והשנה, שנה מעוברת, אז יצא פרשת נשא לפני חג השבועות. וזה אומר שכנראה יש מה ללמוד השנה את פרשת נשא, ובא איתה לבוא לחג השבועות. בתוך הפרשה הזאת מצוות וידוי. וידוי על חטאים. התורה מצווה אותנו שאם אדם חטא, פה התורה מדברת על אדם שגזל והכחיש ונשבע לשקר שהוא לא גזל, ואחר כך הוא מודה, אז הוא חייב, מלבד להשיב את הקרן לבעליו, הוא חייב לשלם חומש אם הוא נשבע והודה, וגם להביא קורבן אשם. וזה הוא צריך לעשות עם וידוי. מדבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל איש או אישה, כי עשו מכל חטאות אדם נימול מעל בהשם והשמה הנפש ההיא, והתוודו על חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. כאן כתובה מצוות וידוי. וידוי אין בלי תשובה. אם אדם לא שב, אם הוא מתוודה ולא שב מחטאו, אז הוידוי הוא לא תופס. זה כמו תובל ושרץ בידו. תובל יחד מחזיק את התומה, ותובל להתאר. נשאר תמה כמובן. צריך מקודם לשוב בתשובה. הרב שואל, למה אין מצוות תשובה בתורה? יש מצוות וידוי, מצוות עשה של וידוי, היא נמנית בתרי"ג מצוות, ואין מצוות תשובה. השאלה הזאת היא נשאלת לא רק על ידי הרב, והרב אומר שלא היה מקום שתהיה מצוות תשובה בתורה מפורשת. דהיינו שאדם שחוטא יכול לשוב. כי אז אדם יגיד, יחטא וישוב. אם הקדוש ברוך הוא מקבל שווים, וזה קל לשוב בתשובה, אז זה יכול לגרום לחטא. ויש כאלה שאומרים יחטא וישוב. אז באים חזל ומזהירים, האומר יחטא וישוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. הוא בונה את החטא על התשובה, שהתשובה גורמת לחטא, אז לא ייתנו לה לשוב בתשובה. לא יכול להיות. אלא מעכבים אותו, ואז הוא צריך מאמצים אדירים כדי לשוב בתשובה, כי יש לו הפרעות ועיכובים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. התורה לא כותבת את העניין הזה של התשובה. למשל, למה הדבר דומה, אומר הרב, למלך שמצווה וקודות והוראות ועונשים למי שלא ימלא את ההוראות, ובנה בית סוהר להניש את החוטים. אבל בין האנשים יש גם אנשים שהוא מאוהביו, שלפעמים נכשלים ולא, ואחר כך מתחרטים וכדומה, אז הוא בנה בבית הסוהר גם מחתרת שאפשר ממנה לברוח. איזה קיר אחד שדק, שמי שיתאמץ קצת הוא יוכל לפרוץ אותו ולברוח ממנו. והוא נתן את התוכנית הזאת, את המפה של בית הסוהר, רבו שהיה נאשם באיזה עונש, נתן לו את מפת בית הסוהר, אתה תיכנס לבית הסוהר הזה. ואם הוא מסתכל היטב במפה, הוא יראה שאפשר לברוח מהמאסר הזה. יש איזה דרך לצאת מהעונש באיזשהו אופן. אבל לא יכול היה למנוע את כניסתו לבית הסוהר, כי אם כן לא יהיה שום הרתעה, ואנשים לא יפחדו מלהיכשל בחטאים. יש בית הסוהר, אבל יש גם דרך לצאת מהמאסר, לצאת מהדבר הזה. כך הקדוש ברוך הוא עשה. הוא ציווה מצוות וידוי. אבל מצוות וידוי אין בלי תשובה. אז ממילא מבינים כל אחד, כולם, שיש אפשרות לשוב, מכיוון שצריך להתוודות. ואם צריך להתוודות, יהיה אפשר בלי תשובה. אז פירושו של דבר שיש תשובה. אז החכם המבין, הוא שב בתשובה, הוא מתוודה, ונסלח לו על חטאיו. אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמענו. הקדוש ברוך הוא אמר וידוי. אבל שמענו גם תשובה, כי אין תשובה בלי וידוי. וסוף הפסוק, תנו עוז לאלוקים. כלומר, זה למה הקדוש ברוך הוא ציווה באופן כזה? לדעת שיש עוז, שיזהרו, שיפחדו, שיש עונש. אבל יש גם דרך לצאת ממנה. עניינו של הוידוי והתשובה, זה הקבלת אחריות, שאדם מקבל אחריות על מעשיו. חג השבועות זה גם ראש השנה. ארבע ראשי שנים, ואחד מהם זה חג השבועות. ולכן אנחנו קראנו גם את התוכחה לפני שבועיים, כי חלק תחלה שנה וכלילותיה בחינה כזאת, ותחל שנה מחודשת מהבחינה הזאת של ראש השנה המיוחד של חג השבועות. ולכן גם יש עניין של תשובה, כמובן לפני שאנחנו עומדים לקבל מחדש, כנס בברית מחדש עם ריבונו של עולם על מתן תורה, אז יש מקום באמת לחשבון נפש. והדבר הבסיסי, העיקרי, שקודם לתשובה, הוא קבלת האחריות. שאדם לוקח אחריות על המעשים שהוא עושה. לא מתחמק. מתבונן ומרגיש את עצמו אחראי. לא כמו שעשה שאול, כך מביא ספר העיקרים, שכששמואל אומר לו, למה לא שמעת למצוות השם? אז שאול אומר, עשיתי את כל רצון השם. ומה כל הצון הזה אשר באוזניי? למה הבאת את הצון? למה לא קיימת את כל את מצוות מחיית המלך בשלימות? אז כבר אין לו ברירה לשאול. הוא לא יכול כבר להתחמק מהקבלת אחריות. כן חטא, אבל הוא אומר, יש לו תירוץ. זה שהוא יראיתי את העם. פחדתי. הוא לא מקבל אחריות. אלה אשמים. אני לא עשיתי חטא, ואם עשיתי, לא אני אשם. זה גרם לי, זה גרם לי. זאת לא תשובה. ואחר כך כשהוא חוזר בתשובה, הוא גם כן לא חוזר לגמרי לשם שמיים. בשביל כבודו, הוא אומר בכל זאת, מבקש משמואל שיבוא יחד איתו לבמה, לעלות לבמה, שהוא שם משתחווה לשם, כאילו לא רוצה להתבזות. תשובה צריכה להיות תורה. א', קבלת אחריות, שאדם לוקח אחריות על מה שהוא עשה. מכיר בעובדה שהוא עשה דברים לא טובים, וער לדברים, למה שהוא עושה, ולוקח אחריות. לוקח אחריות פירושו של דבר שלא מחפש תירוצים, לא אכולתי, לא היה לי מרץ, לא התגברתי, שפיתו אותי, אחרים, עצמי. אין תירוצים. אז הוא יכול לשוב בתשובה שמה, ואז הוא יכול להשתנות. בלי הקבלת האחריות הזאת, הוא לא יכול להשתנות. זה עניינה של תשובה, שוב בתשובה לפני חג השבועות. עומק העניין, זה במצוות וידוי, אדם, אנחנו אומרים כל יום, לא בימים שלא אומרים תחנון, אבל בימים שאומרים תחנון, אומרים וידוי, ובוידוי, אומרים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, בגדנו, אשמנו זה קבלת אחריות, אשמים, אבל אשמים אנחנו. בגדנו, גזלנו, מי גזל? כל אחד גוזל שהוא צריך להגיד גזלנו? מרדנו, עשינו במרד, מישהו עושה נגד, חס וחלילה? יש חטאים שאדם עושה בשוגג, יש חטאים שאדם עושה במזיד, אבל לא רוצה לעשות, אבל יצרות כפו, הוא יודע שזה חטא, והוא לא מצליח למנוע את עצמו. זה מזיד, ויודע, אבל חצי, אבל לא, לתיאבון, לא, לא, לא מפני שהוא לא רוצה, לא מתחשב במצוות השם. הדבר החמור ביותר, זה שאדם מצפצף. הוא עושה נגד. להראות שהוא לא מאמין. אוכל ביום הכיפורים. להכיס. זה מרד. זה מרדנו. מי מורד? מה, מותר להגיד שקרים? שאדם בא, עושה וידוי, מוציא שקר מפיו, הוא לא מרד אף פעם בחייו. אף פעם הוא לא עשה במרד נגד ריבונו של עולם. והוא כל יום חוזר ומתוודא על מרד שהוא מרד. זה לא שייך שאדם יגיד דברים שלא נכונים. והתשובה לכך, אומר הרב, שכן אדם צריך להגיד את המילה, את הוידוי הזה, מכיוון שאם אדם היה מתעלה באופן רוחני, לא היה עשה שום עבירה. כלומר, שוגג, אדם צריך להימנע מלאכתו בשוגג, כי הוא צריך להתבונן במה שהוא עושה, וצריך ללמוד, ואם הוא לא למד, הוא אחראי. אז הוא שוגג, אבל היה צריך ללמוד. למה לא למדת? למה אתה לא ידעת את הדבר הזה? אז הוא צריך לשוב בתשובה על זה שהוא לא למד. ואם הוא כבר למד, אבל לצרות כפו, אז הוא צריך לשוב בתשובה. על זה שהוא לא יתחזק באופן רוחני כל כך, שיצרו לא יתקוף אותו, שהוא ימאס בעבירות, שאהבת השם אצלו תהיה כל כך גדולה ועצומה, ויראת השם כל כך גדולה, שלא שייך לעשות עבירות. ואם הוא נמצא במצב רוחני כזה, לעשות עבירות זה מרד, מפני שהוא מואס בעבירות, והוא עושה את העבירות למרות שהוא מואס, זה מרידה, זה שאדם עושה בכוונה. אז בעצם, הוא השם ש... כלומר, מבחינה מה שהוא היה צריך להיות, מעשה העבירה, הוא נהפך למרד. כי הוא היה צריך להיות, הוא לא במדרגה כזאת, אז הוא לא מרד, אבל הוא היה צריך להיות במדרגה עליונה. ואז מעשה העבירה היה מאוד היום ונורא. יוצא שהוא, שלעומת מה שהוא היה צריך להיות, המעשה שהוא עשה הוא בחינת מרד. ועל זה צריך אדם לשוב בתשובה, שהוא צריך להיות באמת מתוקן באופן שלם. שהוא צריך להגיע לעבודת השם של דבקות, לאהבת המצוות, אהבת נפש. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, ולמאיסת העבירות. וזה שהוא לא הגיע למצב הזה, זה עניין, צריך לשוב בתשובה. זאת אומרת, רגעה של קטלות, כמובן, של תשובה אמיתית, עמוקה מאוד, פנימית מאוד, שאדם שב בתשובה על זה שהוא לא עשה את כל מרב הממצים להיות הכי הכי טוב שאפשר, שהוא יכול היה להיות. והתשובה כמובן באה עם בקשה לריבונו של עולם. לפעמים אדם צריך עזר מריבונו של עולם. והקדוש ברוך הוא אומר, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם כפיתחו של עולם. זה מה שאנחנו רואים בפרשה שלנו, ויש בזה לימוד גדול, ועם זה אנחנו מתכוננים לקראת חג השבועות. אני רוצה להוסיף כאן עוד משהו. ביום השלישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. התורה מפרטת את כל הפרטים הללו. מאיפה הם נסו? הם הגיעו למדבר סיני, ויחנו במדבר. מציינת את זה. זה היה, אתה אולי מבין מעצמך, אבל היא רוצה לציין כאן איזה משהו מיוחד. ויחנו במדבר, היה לזה משמעות. וייסעו מרפידים, גם כן יש לזה משמעות מיוחדת, לימודית, לא רק מקומית, שנסעו מכאן והגיעו לכאן, כי היא אומרת את זה, אחרי שהיא מספרת שכבר באו מדבר סיני, באה התורה ואומרת, וייסעו מרפידים, אומר אור החיים. שהתורה באה ללמד אותנו שצריכים להתכונן לקבלת התורה עם שלושה דברים. א', וייסעו מרפידים. אי אפשר לעסוק בתורה ברפיון, שרפו ידי מן התורה. ואז ויבוא עמלק, ובאים כל היצר הרע וכל העמלקים הפנימיים. אלא צריך לגשת לתורה עם זריזות, ההפך מעצלות, עם נכונות להתאמץ, נכונות להשקיע, אז אפשר לזכות בתורה. בלעדי זה אי אפשר לקנות תורה. תורה צריכים לקנות בעמל. אדם כי ימות באוהל, אין התורה נקנית, אלא במי שממית את עצמו על התורה. מה פירוש ממית את עצמו על התורה? שמוכן את כל הכוחות למסור לתורה. ויבוא מדבר סיני, המדבר הוא ריק ושומם, ויחנו במדבר, התורה ניתנת במדבר, רק אצל התורה ניתנת למי שענב, למי שמבטל את עצמו. בלעדי זה אי אפשר לקנות תורה. אם אדם בא ללמוד תורה, ויש לו רצונות עצמיים, ויש לו השקפות עולם מעצמו, והוא ככה לומד תורה, אז הוא מכניס בתורה את מה שהוא חושב. וזה לא לימוד תורה, הוא מלמד את התורה. הוא משתמש בתורה, קרדום לחפור לרעיונותיו, למחשבותיו, להשקפותיו. זה לא תורה, זה לא קבלת תורה. קבלת תורה זה שאדם נפתח לקבל מה שהתורה מלמדת. להקשיב לתורה, ללמוד את התורה באמת. יש כאלה שאומרים שמקשיבים לתורה ומקשיבים לעצמם. צריך כל הזמן לחשוב פעם, עוד ועוד ועוד, איך אני באמת פתוח ולא חושש מלקבל את התורה. יש אנשים מפחדים לבוא לישיבה. זה מחייב. אז הם יצטרכו להתנהג בצורה מסוימת, יצטרכו לוותר על המון דברים. אז הם רוצים קצת לקבל תורה, אבל לא ממש מחויבות שלימה. אז הוא חייב יהיה להיות רב? זה לא עד כדי כך. זה לא... הוא רוצה, כן, קצת חיזוקים וכו', אבל לא ממש. באים לתורה, צריך להתבטל אל התורה, מה שהיא רוצה, מה שהתורה מכוונת. לקבל את רצונו של ריבונו של עולם, מה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בתורה, להתבטל אליו, אליו יתברך. זה הראשית, בלעדי זה אי אפשר לקנות תורה. זה לא רק דבר טכני, שאם אדם לא ענב, אז הוא מתבייש לשאול בשיעור, הוא לא מתבייש להראות שהוא לא יודע, יש לו מחסומים, מעצורים, וזה מונע ממנו ללמוד היטב. לא, זה לא רק זה. זה הפתיחות לקבל את דבר השם. וגם ההתאמה לדבר השם. כי מי שענב, הוא בעצם יוצא מהגבולות, והוא מתאים לתורה שבלתי מוגבלת, כלשונו של המהר"ל. וכבר דיברנו כמה פעמים שענבה אין פירושו של דבר שאדם לא מעריך את הכוחות שהשם חנן אותו. אדם מעריך מאוד את הכוחות. משה רבינו ידע את הכוחות שלו. והוא היה ענב מכל אדם. אולי היה לו גם הכוחות הכי גדולים מכל אדם. ואולי זה הולך ביחד. שכשאדם מודע לכך שריבונו שלם כל כך הרבה השפיע עליו, הוא נהיה יותר ענב ויותר ענב. מה שהקדוש ברוך הוא מדבר יותר עם משה, מה שהוא נותן לו יותר כוח, הוא מרגיש יותר ביטול כלפי ריבונו של עולם. ונעשהו ענב מכל אדם. כך היה דוד, כך אברהם אבינו. רבי, מימות משה עד מימות רבי, לא הייתה תורה וגדולה במקום אחד. חז"ל אומרים, מי שמת רבי, בטלה ענבה. זאת אומרת, אין סתירה בין מעלות גדולות, בין תכונות טובות, בין כישרונות גדולים, ובין ענבה. זה לא סותר. הסותר, אם אדם חושב שהכוחות האלה הוא יצר אותם, הם שלא פרטיים, זה לא ריבונו של עולם חנן אותו, והוא מייחס את זה לעצמו. אז באמת הוא מתגאה במה שאיננו שלו. אבל אדם שמודע לזה, אז הוא יכול, יש לו כוחות, ויכול להנהיג, ויכול להשתמש בכוחות, וחייב להשתמש בכוחות שיש לו, אבל הכל מתוך הידיעה שהוא שליח, שהוא כשלעצמו מהו. הוא לא הוא, האישיות שלו היא העומד במרכז. ההופעה, ריבונו של עולם, שולח אותו, הוא שליח השם. ויחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד, לא כמו במקומות אחרים שהיה בטרוניות ובקטגוריות, אלא פעם כאיש אחד בלב אחד. כלומר, זה אחד מהתנאים של קניין תורה. איך קונים את התורה? כשמכינים כלי. קניין תורה של ישראל זה רק על ידי כלל ישראל. כשכלל ישראל מאוחד, אז זה כלי גדול, מחובר ביחד, ואפשר להשפיע עליו שפע גדול. אם יש קטגוריות ומריבות, הכלי סדוק. אז הכלי לא יכול לקלוט לקבל. כל מה שמקבל נשפח החוצה. לכן, הסדר הזה של ההכנה היה כי ויחן שם ישראל נגד ההר. אז ראויים לקבל את תורה. התפיסה האחדותית הזאת. כל מי שיש לו תפיסה כזאת, הוא כבר ראוי לקבל תורה. כלומר, מי שמסתכל על כלל ישראל כמציאות אחת, ויודע שעם ישראל כולו כעם, הוא מקבל את התורה. אז הוא מאחד את העם, בהסתכלות שלו, במבט שלו. ואז הוא יכול גם לקבל את התורה במבט היותר כללי. כי חלק מכלליות של האומה. כל הסתכלות שלו היא הסתכלות ענקית, הסתכלות של כלל ישראל. הרב מדבר על זה הרבה. אלה התנאים שהם הבסיסיים לקבל את התורה. הרב ציודה כתב עוד מאמר בעניין מעמד הר סיני. הרבה פעמים חז"ל מזכירים לנו את משה קיבל תורה מסיני. ריבונו של עולם נתן תורה למשה, משה קיבל תורה מריבונו של עולם. אבל חז"ל מזכירים מסיני. מי שיש לו תכונות כאלה וכאלה מקולקלות, וידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. מי שעמדו על הר סיני נסתלקה זו המתן. כלומר, ישראל, עוד לפני שקיבלו את התורה, נסתלקה זוהמה. זוהמה שנצטברה מכל מיני השפעות, ובעיקר מהחטא של אדם הראשון. וכשעמדו ישראל לקבל תורה בסיני, הם עמדו לחזור למדרגה העליונה שלפני חטאו של אדם הראשון. והייתה אמורה להתבטל המיטה מן העולם, שנגזרה עקב חטאו של אדם הראשון. ולא יהיה יותר גלות לישראל. כלומר, בעצם המתן תורה היה צריך להיות להביא אותנו למדרגה האידיאלית העתידה לעתיד לבוא, שאליה אנחנו שואפים. זה היה צריך להיות במתן תורה. וכשהתקרבו, נסתלקה זוהמתן להיות מוכנים למדרגה הזאת. אבל אחר כך בא חטא העגל, וחזרה הזוהמה לא כמו שהייתה מקודם, אבל כבר לא היה יכול להיות המצב השלם שזו הייתה המגמה. ואולי זה היה סדר אלוקי מיוחד, שהקדוש ברוך הוא הפגיש אותנו יום אחד עם מה שעתיד להיות. ועכשיו לעבוד. לא לקבל את זה במתנה, אלא לעבוד כל הדורות עד שנגיע אל המגמה העליונה הזאת. כל זה אנחנו אומרים מכיוון שגם לקראת חג השבועות, שאנחנו מפגשים עם אותו המעמד המיוחד, באופן מיוחד, יש מצווה לזכור את מעמד הר סיני בכלל, אבל חג השבועות זה ממש יום של תזכורת ושל התחברות אל מעמד הר סיני. לכן אנחנו נוהגים גם כשאנחנו מגיעים לקריאת התורה, שקריאת עשרת הדיברות, כאילו בשעה הזאת אנחנו קוראים ושומעים את מה שנאמר לכלל ישראל, ושאנחנו גם כן היינו שם, ושמענו אז את הדברים, נשמותינו היו אז, אז אנחנו משחזרים, מתחברים עם אותו המעמד. אז אנחנו מקבלים את זה בשמחה, בהתרוממות נפש מיוחדת במינה. אני פעם קראתי שבישיבת השבתו של החפץ חיים, אז בליל שבועות היו מסלקים את כל הספסלים ורוקדים, כמו בשמחת תורה. אמרתי, אנחנו צריכים לעשות את זה. אבל אולי נעשה את זה ככה ממש לפני קריאת התורה, שזה השיא, כן? כי יש כאלה לומדים כל הלילה, התפילה לאט לאט נרדמים, קריאת התורה, יש כאלה כבר ישנים ממש, וזה מתחיל ברות, ואחר כך, ובזמן עשי, אז נמצאים במצב כזה של דמדומים, וחצי תרדמת כזאת, ואחר כך מחכים ללכת לישון. מה פתאום? להפך. אני לא יודע, אנחנו לא יכולים לעשות כמו הרב קוק. הרב זצ"ל, שהוא בכלל לא הלך לישון בשבועות. הוא היה אחרי התפילה, מתחיל לקבל אנשים, ואחר כך אחרי הצהריים דורש. דחה את השינה לכמה ימים, אני יודע. זה מדרגה גדולה, מרוחנית מאוד, שהרב היה יכול לשקוע בסוגיה ולא להרגיש שעבר הלילה. זה מדרגות, מדרגות. ולהגיד לו, רבותינו, הגיע הזמן, קריאת שמע של שחרית אצל הרב, זה היה קורה לו פעם. שהוא לא תכנן ללמוד כל הלילה את הסוגיה, אבל הוא פשוט שקע ולא הרגיש שעברו כל כך הרבה שעות. אבל אנחנו, שאנחנו לומדים כל הלילה, זה הכל התכוננות. הכל התכוננות לקראת השיא של קריאת התורה. ואנחנו בשעה הזאת צריכים להיות בשיא העירנות ובשיא ההקשבה, כאילו נפגשים איזה בחינה של מעמד הר סיני. ומחג השבועות אנחנו נמשיך אחר כך במהלך חדש, הרבה יותר גבוה, הרבה יותר שקידה, הרבה יותר מאמצים של לימוד. בעזרת השם, ונעלה לקראת שנה חדשה של קבלת תורה עם עוצמות חדשות ומתוך כך בעזרת השם גם נזכה במהרה לגאולה שלמה.